חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום רב, אני שי גולדן ואני השוטר הטוב. אני רוצה להגיד תודה רבה מעומק הלב לאלוף במילואים אליהו שרביט על קדנציה מצוינת ברשות השבק. קדנציה בדיוק כמו שהיינו צריכים, חפה משגיאות, עניינית מאוד, נקייה משערוריות וכזאת שבה הצליח בעיקר לשמור על שמו הטוב של השבק. היא אומנם נשכה רק 7 שעות, אבל היי, זו לא הכמות, כי עם האיכות. צחוק צחוק, זה לא מצחיק בכלל. אחד המינויים האסטרטגיים והחשובים ביותר במדינה, בטח ובטח לאחר השבעה באוקטובר, הפך גם הוא לקרקס של תקשורת, פוליטיקאים ורשתות חברתיות. מעבר לעובדה שזה מדכא וגם מביש, זה גם מאוד מדאיג. כי אם שרביט נבחר בכלל התאמתו לתפקיד, מה גרם לו לפתע להפוך ללא מתאים? פוליטיקאים וקובלנותיהם? צייצנים ועיתונאים ותלונותיהם? אגום ומטריד מאוד. בכל אופן, חדשות טובות לשרביט יש לי בכל זאת להציע. הוא ניצל ממש באור שיניו מכניסה למיטה חולה מאוד מאוד, שממנה בכל תסריט היה יוצא חולה בעצמו. שמו היה מוכתם, מקצועיותו הייתה נרמסת, וכל עבודתו הייתה נבחנת רק מבעד לעיניים של ביבי, לא ביבי, כן ביבי, לא ביבי. כל עובר חביבי, שרביט, ולמזלך, הסיוט הזה עבר מהר.
5 בערב, השוטר הרע.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הרע. עד 2009 היו לנו קשרים מדיניים ומסחרים ענפים עם קטר. ביילי עם פרס, ציפי ליבני ביקרו שם, מילו, והם בנו כאן את אצטדיון דוחה. אבל ב-2011 כאילו ליתקנו את הקשרים כי הם ממנו את החמאס והשקיעו מיליארדים בתעמולה אנטי-ישראלית. כאילו, מטוסי קרב שלנו נחתו שם, וגם היום שמענו על תרגילים משותפים. החל מ-2017 הם החלו לממן גם את חיזבאללה. במקביל נחתם הסכם סחר יהלומים בין ישראל וקטר. ב-2018 אישר מנדלבליט שקטר תעביר כסף לחמאס, סליחה, למי ששולט בעזה. נתניהו העביר, גם בנט ולפיד, אם לא במזומן אז במרחליות דלק. אולריך ואיינהורן הרימו קמפיין תדמית להלבנת שמה של קטר לקראת המונדיאל. קטר המשיכה לממן את החמאס במיליארדים. נתניהו בתמיכת מערכת הביטחון אישר. בפברואר 20 ביקרו שם ראש המוסד יוסי כהן ואלוף פיקוד דרום הרצי הלוי. דנו בהסדרה עם חמאס. ב-22 ביקר שם רמטכ"ל כוכבי בניסיון להציב מקמים ישראלי בקטר. המפקדה של חמאס חול ישבה שם ולא רצינו להרוג את הנייה אצלם כדי לא לפגוע ביחסים. אחר כך הם התחילו לתווך בעסקות חטופים, ומי שיעז להגיד שהם אויבים ומממני טרור הוא אשם בהפקרת החטופים. כל זה פורסם. אז ככה, לא יעלה על הדעת שיועצי נתניהו יעבדו בשביל קטר. לא יעלה על הדעת שדובר בלשכת ראש הממשלה יסתובב שם בלי סיווג ביטחוני. אבל גם לא יעלה על הדעת שעיתונאי או יועץ של נתניהו יואשם במגע עם סוכן זר כשהוא נפגש עם קטרי. אם רגלו, תגידו רגלו, אל תגידו מגע עם סוכן זר, כי לא יהיה לנו מקום בבתי הכלא שלנו.
עכשיו, ב-103 FM. 5 בערב, עם שי גולדן ואריה אלדד.
ערב טוב ושוב ברוך הבא.
טוב, תודה, תודה אריה. א', יפה אמרת, ב', אני רוצה להגיד לך משהו שמעיק עליי בסיפור הזה. עזוב שנייה, ראש הממשלה, לשכתו, זה סיפור שכשלעצמו מוכרחים לבחון, ובוודאי הוא אגום כשלעצמו. והטענה שלך אגב היא נכונה, שכל כך הרבה ישראלים נפגשו, אז, אז תחליטו מה זה סוכן זר ואיזה מפגש מותר. ממש טענה מצוינת. אבל מה שגורם לי קצת לבחילה, הוא הקלות שבה קונים פה ישראלים בכסף ערבי / קטרי במיוחד. הרי כל אותם אנשים שהולכים לעשות ביזנס עם קטר, ואני לא מדבר רק על אוריך ופלדשטיין וחבריהם. הרבה ישראלים עושים ביזנס עם קטר, אנשי עסקים וכל מיני גורמי תקשורת, והזכרת עוד שמות של אנשים, ואת כולם נורא נורא קל מסתבר לקנות בכסף של חמאס, של קטר, סליחה, כסף שיוצא מאותו חשבון קרוב לוודאי, של ממשלת קטר, שממנו גם נשלח כסף לחמאס. אומרים שלצבע אין כסף, ואין ריח ואין טעם, אבל לכסף הזה יש צבע, ירוק של חמאס, וגם קצת אדום של דם יהודי. כן, מי שעושה עסקים, חמאס, יאללה, חבר'ה, עם קטר, חבר'ה, בלי קשר לאורך שמוריך, אל תעשו עסקים עם האנשים האלה.
כן, זה מחלה ישנה מאוד אצלנו, ישנה מאוד, ואני כמעט, כמעט מצדיק את, את השמות האנטישמיות ש... קל לקנות יהודים בכסף. אתה זוכר, היה מפקד צבא, אתה לא זוכר, גם אני לא זוכר, לא הייתי אז, המפקד הצבאי העליון של הצבא הבריטי בארץ ישראל, גנרל ברקר, כשהתקפות לחי ואצל כבר הציקו לו יותר מדי, הוא אמר, אנחנו נדפוק את היהודים במקום שהכי כואב להם, בכיס שלהם, ונאסור על חיילים בריטים להיכנס לחנויות, ואז הם ישברו. אנחנו לא לבד, האורחים והמפיקים שלנו איתנו, אסף נבו ושני רומנו, ואחראית על השידור, שקד מורג, שוב ערב טוב, שי.
רגע, שקד מורג פה זה לידי, נכון? זו עד שקד? איזו. כבר יש פה איכות אנושית, אתה לא מבין, גם אסף וזה, באמת, איכות שני בכלל. גם הקבלת פנים שהייתה לי פה מאחורי הקלעים, תקשיב, רק בחתונה שלי זה השתווה לזה. אולי אני מגזים, אבל זה היה קרוב מאוד לרגשות שהועטרו עליי בחתונה שלי. באמת, מאוד מרגש.
היו עלי גפן וכבבוני תלה?
כמובן, ובאמת שובל של ורדים. אתה לא מבין מה היה פה. אתה לא מבין מה היה.
הקנאה אוכלת אותי. אני יושב בבית, שותה את התה שלי, ומבסוט, כי אני לא בפקקים. בוא נתחיל, בוא נאמר שלום וערב טוב לבני אשכנזי, כתב לי ענייני משפט של וואלה. שלום לך.
ערב טוב.
ביני, מה מצבם של בני הערובה?
שבני הערובה הם נמצאים על ידי חמאס, וממתינים שבממשלת ישראל תעשה את ההחלטה הנכונה, להפסות אליה את
השאלה. תעזוב, אלה כאילו, יש בני ערובה אמיתיים.
לא, אני בכוונה עניתי,
כן, ברור.
יש בציפורני השבק והמשטרה, יש שניים מטובי בחורינו, שהיום העריכו את מעצרם רק ביומיים, זה אומר משהו?
כן, זה אומר שני דברים. אחד, שהשופט מזרחי עצבני, ואני חושב שיש לי יד ורגל בעצבים שלו. והדבר השני, זה שהוא אומר שהוא לא השתכנע שהמשטרה צריכה 9 ימים, אלא אומר לה, מה שאת צריכה, תעשי ביומיים. תבוא אחרי יומיים, נדבר.
וכאן השאלה, ביני, בעצם, אני כשקראתי על הצורך או הבקשה להאריך ב9 ימים, קראתי את זה כניסיון של המשטרה לקבל זמן כדי... להפעיל עליהם גם תרגיל החקירה, וגם תרגילי גיוס אולי לטובת יותם עדי מדינה. נכון שזה המהלך האמיתי מאחורי הקלעים?
לא, אני חושב שפשוט רוצים שאוריך לא יהיה בקרבת נתניהו כדי שלא יהיה שיבוש. זה נראה לי הדבר הכי אלמנטרי פה.
וואלה.
מה, איזה שיבוש, תשמע, הלו, הם חיים יחד 10 שנים. מה שלא שיבשו במשך 10 שנים, מה הם ישבשו ביומיים?
לא, אבל מה זה שיבוש? שיבוש זה שאתה עונה לחקירה במשטרה, את מה שאתה לא אמור לענות, כי אתה שיבשת, כי עכשיו אתה יודע לתאם גרסאות. במשך 10 שנים אני רוצה להאמין שבלשכת ראש הממשלה לא מתאמים גרסאות, אני כבר לא יודע למה להאמין, אבל אני רוצה להאמין שלא.
טוב, 9.
עדן. בקיצור, תראו, אבל הבעיה האמיתית פה זה בעצם מה שעלה היום בדיון, העניין של השניים יש סנגרו משותף, כי אז בסדר, הרחקת את אוריך, בודדת את אוריך מנתניהו, כן? בודדת את אוריך מנתניהו, אבל עדיין נשאר האפקט שיש להם סנגרו משותף שיכול בצורה כזאת או אחרת, להעביר מסרים, וזאת בעיה מאוד 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 גדולה, והיא נדרשה היום, והשופט העיר לדבר הזה.
מה זה להעביר מסרים, ביני? ברגע שהוא... הוא מנהל את האסטרטגיית הגנה של נתניהו, ואסטרטגיית הגנה של אוריך, הוא, אתה יודע, הוא המידלמן, הוא יושב שם באמצע ומנהל את כל האירוע, זה אפילו לא...
ואז נשאלת השאלה, וזאת השאלה שלפי כללי לשכת עורכי הדין צריכה להישאל, מה קורה במצב שיש התנגשות? את מי אתה מעדיף? ובמצב כזה לא עורכים אסור בכלל להיות. אסור לו. כי הוא צריך תמיד תמיד לייצג את האינטרסים של הלקוח שלו, המצטער שאני מדבר בשפה משפטית כזאת גבוהה, על הדרך הטובה ביותר, וברגע שיש איזשהו קונפליקט, אז אסור לו פשוט, הוא חייב לעזוב, כי אסור לך שעורכים יעדיף את הלקוח אחד על פני לקוח שתיים.
השאלה זה אם כבר בשלב הזה לא נאמר מספיק... לפחות ברמה הכללית והמשמעותית, לגבי הטענה המרכזית של נתניהו, שאותה עכשיו אוריך כבר ידע, ונהפוך הוא גם הטענה המרכזית של אוריך, שאותה כבר נתניהו ידע, שזה בעצם השאלה המרכזית, האם מישהו מסר גרסה שהיא סותרת לחלוטין את זו של חברו?
אז אני לא חושב, כי בעצם לגבי נתניהו נתן עדות פתוחה. השאלה האם אפשר לקשור את נתניהו, אם בכלל צריך לקשור את נתניהו, ולהפוך אותו למה שנקרא לאדם שחשוד, או לחקר בעזרה. ואם בסופו של דבר, בחומרי החקירה, יעלה שנתניהו היה מודע לחשדות, שאוריך וסלדשטיין כרגע נחקרים עליהם, אז פה תהיה הבעיה. כרגע אני לא רואה שאנחנו באירוע הזה, אבל אם אנחנו מתקרבים למקום הזה, שם תהיה בעיה.
תשמע, יש שימוש לפחות בהגדרות החשדות בביטוי סוכן זר, סוכן חוץ.
סוכן חוץ, לא זר.
סוכן חוץ, כן, הכוונה היא זה, מה זה סוכן חוץ בקטר? האם גם מישהו מהשגרירות האמריקאית יכול להיות סוכן חוץ לצורך העניין?
בוודאי. הרי מה המשמעות? הרי בעצם, היום כבר מותר לומר את זה, אתם יודעים, ולא להסתובב סביב הנקודה. פלדשטיין קיבל את השכר שלו מג'יי פוטליק ומגיל בירגר, שהם שני הלוביסטים של קטר בישראל. ואז, לפי החשדות, מה שכתוב היום, מה שבית המשפט מתיר לפרסום, כן, זה שהשניים האלה הוציאו את האות בשם לשכת רועם, שבה הם ניפחו את חלקה של קטר בעסקת החטופים, וצמצמו כמה שיותר את חלקה של מצרים. ואז פה יש לך מגע עם סוכן חוץ, כי בעצם שירת את האינטרסים של אותו סוכן חוץ בשמה של מדינת ישראל.
הבנתי. זאת אומרת שהעניין המרכזי פה הוא העובדה שמדובר בשני, מן הסתם בתוך לשכת ראש הממשלה, אבל בשני אנשים שהם אנשי ציון, נצא נכון, פקידים מטעם מדינת ישראל.
יוצאי ראש הממשלה. כן. יוצאי ראש הממשלה.
עכשיו, אבא אומר שאם אריה או אני עכשיו מקבלים איזשהו מענק מהקטרים כדי לקדם אינטרס שלהם פה ברדיו 103, זה בסדר, נכון? אנחנו לא חשודים ב... כן, כמובן.
אתם לא עובדי ציבור, אתם לא עובדי ציבור, ואין לכם איזשהו אינטרס או קונפליקט, אבל...
לא, אבל עדיין, המגע הוא עם סוכן חוץ וסוכן זר בכל מקרה, בלי קשר לאופי הפעולה.
צריך לשרת איזשהו אינטרס מסוים, ופה היה החשד שהוא אינטרס מסוים של קטר בכל הנוגע לעסקת החטופים.
עכשיו, טענתי תמיד, וקשה להוכיח האם האינטרס של קטר עולה בקנה אחד עם האינטרס של ישראל, כי אלפי אנשים בסמכות וברשות הלכו.
אריה, זה לא משנה, זאת עבירת התנהגות ולא עבירת תוצאה.
לא, אם ראש הממשלה קם ואומר, קטר היא מתווך הוגן מצוין, אנחנו רוצים שהיא תשמש מתווך בעניין החטופים, זה בסדר? הוא משרת את האינטרס שלה ואת שלנו, לכאורה.
כן, אין בעיה, אז למה פלדשטיין מקבל כסף מהם? הכל בסדר. יש פה, שימו לב, המשטרה פה עשתה עבודה לדעתי טובה, כי היא הלכה על שני הכיוונים, גם על הכיוון הכלכלי של למה כסף עובר, כסף שצריך להגיע מלשכת רועם מגיע מגורם זר שלישי, וגם למה משרתים אינטרסים, זאת אומרת, גם על הכיוון של העבירות הכלכליות, וגם על הכיוון של עבירות הביטחון. זה המלקחיים, זה בסדר שראש הממשלה יעמוד בפודיום ויגיד, אני חבר טוב של קטר, אני אוהב את הקטרים, ידידתה הטובה של ישראל, וכולי וכולי. אנחנו לא חושב שהוא אומר את זה, הוא קיבל מהם דולרים.
תגיד,
אבל אם יש לך יועץ, כן.
ביני, ממש לסיום, כי זמננו לצערי נגמר.
חפרתי, כן.
לא, נהפוך, זה מרתק. נתניהו אתמול מוסר עדות. היה והדבר הזה התפתח לחשדות. מה אופי החשדות שאולי המשטרה מבקשת לחקור?
אני חושב שהמשטרה רוצה לדעת אם נתניהו ידע ממה שנעשה אצלו בלשכה. זאת אומרת, האם הוא ידע א', שפלדשטיין מקבל את הכסף שלו מגורם זר שלישי, הלוביסטים של קטר בישראל, וב', האם הוא ידע שפלדשטיין ואוריך, לפי החשדות, משרתים את האינטרסים של קטר בשמו. האם הוא היה מודע לדבר הזה? זה מה שהם רוצים לבדוק.
בני אשכנזי, תודה רבה לך.
תודה לכם, ביי.
פרסומת אחת, ומיד אנחנו עם אביחי בוארון. נאמר שלום וערב טוב לחבר הכנסת אביחי בוארון, הליכוד.
שלום אריה, ערב טוב, שלום שי.
תגיד, ריח העניין הזה, הוא נאה בעיניך, בלי שום קשר לכל ה... מן הסתם נדבר עוד על פוליטיקה, שמוליטיקה, נאה בעיניך כל העניין הזה שאנשים בישקעת ראש הממשלה, קרוב לוודאי, מקבלים כסף מהקטרים?
קודם כל, זה לא עניין של ריח, זה עניין של האם יש דברים בגו, אין דברים בגו. כמובן שאנחנו לא רוצים לחשוב שמי מאנשי ראש הממשלה, כל ראש ממשלה, פשודים חלילה בעבירות ביטחון. אבל אני חוזר לראשונות, זאת אומרת, האם יש דברים בגו, אין דברים בגו, לתחושתי, אני חושב שהפרשה הזאת, כמו פרשיות קודמות, נולדת בכל רעש גדול ותסתיים בכל דממה דקה. ראינו לפני אך שבועות בודדים את אנשי שבק שפושטים על משרד ראש הממשלה ודולים ממנו מסמכים או חומרים כאלה ואחרים, עושים את זה באישורה, אולי אפילו בעידודה של היועצת המשפטית לממשלה, שהחשדות הם זיוף פרוטוקולים והחשדות הם סחיטה של קצין בכיר, והיום אנחנו לא שומעים על הפרשייה הזאת, אני לא יודע מה קורה איתה, אבל אנחנו, זה מתחיל להישמע כמו כל דממה דקה. ואני חושב שיש הרבה מאוד פרשיות שנקרחו בראש הממשלה ובאנשי לשפטו, ואנחנו רואים שהדברים מתפרקים ממטענם, אותו מטען שאיתו הם התחילו. ואני חושב שגם הפרשייה הזאת, זו עוד פעם פרשייה שכולנו מדברים עליה, כל התקשורת הישראלית מדברת עליה, כל עם ישראל כוסף ציפורניים.
תגיד, חבר הכנסת, חבר הכנסת בוארון, חבר הכנסת בוארון,
אני רק שעוד משפט, אני לא יצויר שהדברים האלה יש בהם ממש, הרי זה דברים הכי חמורים שבקודש הקודשים של מדינת ישראל חלילה שורבב אינטרס ביטחוני זר, אפילו לא אינטרס כלכלי. זה בנפשנו, בחיינו ובחיי ילדינו. אני לא רוצה, לא מאמין לזה, לא רוצה להאמין לזה.
יפה, אני אשאל אותך,
כבר פוליטי.
אני אשאל אותך אחרת, קטר היא מדינת אויב בעיניך?
קטר היא מדינה זדונית, קודם כל היא לא הוגדרה חוקית כמדינת אויב.
אני שואל בעיניך, בלי הגדרות של צה"ל והממשלה.
אני חושב שצריך להגדיר אותה בהחלט כמדינת אויב.
אז כל מגע איתה הוא פסול, נכון? בלי קשר להגדרה המשפטית או המדינית, נכון? כל מגע איתה הוא פסול.
שי, אני אענה לך. יש עניין משפטי ויש עניין לא משפטי. החוק מה לעשות הוא זה שמחייב אותנו. בקטר היום עושים עסקים רבים וטובים. כמו לדוגמה, אני תמיד נותן את הדוגמה הזאת כי היא מדהימה אותי. פולי מרדכי, שהיה ראש מטפש, מתאם פעולות צהל בשטחים, אלוף במילואים, עושה עסקים עם הקטרים. למיטב זיכרוני, גם חברת הממד החמישי של בני גנץ, למיטב זיכרוני, עשתה עסקים עם הקטרים. לצערי הרב, רבים וטובים עושים עסקים עם השטן הקטן הזה שנקרא קטר. זו ששלחה את אל-ג'זירה, זו שסיפקה כספים לחמאס, זו שמתמרצת מחבלים, זו שעושה מופעי או את מעמד
שירוח. אתה מדבר על עסקים, אבל הזכרתי בפתח התוכנית, בטח לא שמעת, הרמטכ"ל ביקר, אלוף פיקוד דרום ביקר, ראש המוסד ביקר, הם ניסו לסגור, אולי זה אינטרס ביטחוני שלנו לעשות עסקים עם השטן הזה.
אני לא יודע, יש דברים שאני לא יודע עליהם, אני רוצה להאמין שהדברים נעשים בשום שכל. אני חושב שהיום בסיטואציה שבה אנחנו נמצאים, בדלת ברירה אנחנו משתפים פעולה עם קטר לשחרור חטופינו, בהיעדר מתווכות אחרות שיכולות ללחוץ על חמאס, וזה מנוף, ואנחנו מפעילים את המנוף הזה, וסותמים את האף, אל תשכחו שקטר היא עיר מקלט של ראשי חמאס. זאת אומרת, אני מחכה ליום שנבוא חשבון גם עם קטר, בכל מה שקרה בשביל באוקטובר לפניו ואחריו. אבל לשאלתכם עכשיו, האם זה אסור מבחינה פלילית חוקית? לא, זה לא אסור. אנחנו רואים הרבה מאוד גנרלים שמשתפים פעולה ועסקית עם קטר.
היה והתברר.
אגב, כן. לענייננו, ככל שאני יודע, ואני לא רוצה להיכנס לפרטי הפרשה, גם היחסים העסקיים שנידונים עכשיו, שנבחנים עכשיו, לא נולדו בלשכת ראש הממשלה או בקדנציה הזאת, אלא נולדו בקדנציה הקודמת, כשאנשי לשכת ראש הממשלה לא היו בתפקיד.
כן, את זה אנחנו מבינים. את זה אנחנו מבינים.
אתה מדבר על הקמפיין לטובת המונדיאל, כשנתניהו היה באופוזיציה.
אבל השאלה, בסדר גמור, הקשרים נוצרו לפני המונדיאל, הכל בסדר גמור, מותר לעשות כסף, למרות שזה כסף בזוי בעיניי, אבל בסדר, לא נתווכח על זה. אני רוצה לשאול אותך, שוב, היה והתברר ששני יועצי ראש הממשלה קיבלו כסף בעודם, בזמן מלחמה, עובדים בלשכת ראש הממשלה מהקטרים. מה תאמר בהיה והתברר שזה נכון?
ככל שהחשדות התבררו כנכונים ויש פה קשל, תשמע, אם יש פה קשל, אז צריך לבוא חשבון עם האנשים. אני חושב שבסופו של דבר, גם הדבר הזה...
ועם המנהל שלהם? עם הבוס שלהם?
שוב, תשמע, אני חושב שהדבר הזה התברר כאורב הפרח, אני לא חושב...
בסדר, הוא בפרח, הוא נחיה ונראה. היה והתברר שהם באמת קיבלו כסף מהקטרים, מה תאמר דינם צריך להיות, בלי כמובן לשפוט, ומה תאמר...
יש דין, אתה יודע, יש אקטוס ראוס ויש מנזרה, יש מסכת עובדתית ויש כוונה פלילית. אם יש מסכת עובדתית, כוונה פלילית, יפסוק בית המשפט, אם היה פה מעשה פלילי.
ומה באשר לאדם שמסתובב ומדברר חלק מהמערכת הצבאית, אחרי שנפסל במבדק ביטחוני, איך דבר כזה יכול לקרות?
אריה, אני לא יודע מה הפרטים, אני יודע שהוא היה...
שהוא נפסל? אנחנו כנראה יודעים.
אריה, אני המעט שאני יודע שהאיש היה דובר של מנכ״ל משרד ראש הממשלה, לא היה דובר של ראש הממשלה, למיטב ידיעתי.
וזה בסדר?
אנחנו עוסקים פה בפרטים, השאלה, מה שאתם שואלים, זה האם ככל שיש חלילה אשמה פלילית, או מעשה פלילי במעשים של האנשים האלה, האם זה דבק? במנהלם או בראש הממשלה עצמו. אני חושב שככל שראש הממשלה לא ידע מזה, ואני לא מאמין שהוא ידע מהדברים האלה, לא דבק פה רבב. אני מכיר רק
תגיד,
כמה שנים בתור ראש הממשלה.
אביחי, באיזה שלב אנחנו אומרים, ראש הממשלה כמנהל, יש לו אחריות לדברים שקורים בלשכה שלו, או במדינה שלו, או בצבא שלו, שי, או בשבק שלו.
שי,
באיזה שלב בין... אנחנו אומרים, יש לו ראש הממשלה אחריות על משהו?
שי, תבדיל בין אחריות לבין אשמה. אחריות, יש אחריות על הכל. השאלה אם יש פה אשמה, אם יש פה מעשה פלילי. למיטב הבנתי וידיעתי, אין פה מעשה פלילי יותר מזה.
עזוב פלילי, ציבורי, ציבורי, עזוב, נשמע לך סביר שדברים האלה יתנהלו בלשכה שלו, והוא יצא פטור מזה ולא כלום.
אני מציע שנראה מה יש פה, ואחרי זה נדבר על הציבורי. אבל נכון לעכשיו, מה שיש פה מבחינה ציבורית, זה אין ספור חקירות, שעוד פעם מתחילות בכל רעש גדול, ומתנפצות אל סלע המציאות. זה מה שיקרה, אני אומר לך שי, זה מה שיקרה גם בפרשייה הזאת.
מניח שנחיה ונראה.
חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד, תודה רבה לך.
תודה לכן, שלום שלום.
ערב טוב.
אגב, אריה, אולי כמבוא לשיחה עם המרואיין הבא שלנו, השאלה ששאלת היא באמת השאלה אולי הכי מטרידה. איך יכול להיות שבזמן מלחמה יועץ בכיר לראש הממשלה לא עובר סיווג ביטחוני וממשיך להסתובב בלשכה? מי מפקח על הדברים האלה? השבק? הרי מישהו אמור לומר, חבר'ה, אין לו סיווג ביטחוני, הוא לא יכול להסתובב פה. איך זה עובר הדבר הזה?
השאלה אם ראש הממשלה ידע, לא ידע, אבל מישהו היה צריך להיכנס ולהגיד לו, תשמע, היהודי הזה שפה, הוא לא יכול להיות פה. יש, באמת, מישהו צריך לעשות זה. בוא נדבר עם מישהו שהסתובב בלשכות לא מעט. שלום וערב טוב לאביב בושינסקי, לשעבר הדובר של ראש הממשלה נתניהו. שלום לך.
היי, שלום, שלום שי. אגב, יש לי תשובה פשוטה על השאלה שהצגתם.
נו.
קבעת משרד ראש הממשלה.
אז הוא יודע ומצפצף, או לא יודע איך זה עובד?
דבר שם זה בתחום אחריותו, שאלה אם יש שם סינכרון, אתה יודע, שם זה לשכה שאף אחד לא יודע שום דבר, הוא לא יודע, לא שמע וכו', אז אני לא יודע אם השבק התקן את הקבט, אבל אני זוכר מהעברייה מאוד מאוד רחוק, פעם שאלו אותי איך מסתובב אדם עם עבר פלילי, זה היה כתבה של מוטי גילת סביב דודי אפל, אם אתם זוכרים, מסתובב בלשכת ראש הממשלה, אני הלכתי לקבט ושאלתי אותו איך זה יכול להיות, כי נתניהו אומר שהוא לא ידע שיש לו עבר פלילי, הקבט אומר, אני לא מתעסק בעבר פלילי, אני מתעסק רק בסכנה ביטחונית. אז הנה, זו התשובה.
תשמע, אני זוכר מה שאמרו על אריאל שרון, שבתקופה שהוא נחשד לכאורה שהוא קיבל מיליונים ממרטין שלף, עניינים
גם כאלה. גם אז דודי אפל, והיה...
אז דודי אפל, נכון, לכן הזכרתי. ואמרו, תשמעו, לא יכול להיות שהוא לא ידע, שרון, אי אפשר להכניס מסמר או להוציא מסמר בחווה בלי שהוא ידע. זה לא אותו דבר ביחס לנתניהו?
אני לא אוהב את ההקשים האלה והניחושים האלה. אני מניח שנתניהו לא ידע. יש דברים אחרים שהוא צריך לדעת, והוא מתנער ולא ידע, אם זה במירון, ואם זה אפילו המינוי הכושל של ראש השבק אתמול, לא ידעתי. אבל במקרה הזה, אם יועץ חליל השרח, הוא עשה שם עסקים מהצד...
אבל תגיד, אביב, נשמע לך סביר, כמובן שצריך לתת לו את מה שנקרא ליהנות מהספק, אבל האם נשמע לך סביר שעזוב שנייה פלדשטיין, שמין הסתם יש ביניהם מערכת יחסים אחרת מאשר בינו ובין אוריך, אוריך הוא ממש בן שלישי שלו. יש שם יחסים קרובים של אמון עמוק, אינטימיות. הדברים הכי דיסקרטיים, הכי הכי עמוקים של ראש הממשלה, הוא ואוריך בדיאלוג עליהם. נשמע לך סביר שאוריך מקבל כסף מהקטרים, וראש הממשלה לא לפחות יודע את זה, או שהוא מסתיר את זה מראש הממשלה. לי זה נשמע לא סביר פשוט. בגלל מערכת היחסים העמוקה ביניהם, קשה להאמין שהוא העלים את זה מראש הממשלה במשך תקופה. קשה לי מאוד להאמין.
אני דווקא חושב שיכול להיות, כי הוא היה סוג של יועץ חיצוני, ואולי הוא נהנה מאוד כספים. ולא ירב את נתניהו, והיו דברים שאולי נתניהו עדיף גם לא לדעת. הייתה בהודעת הליכוד, אם אני לא טועה, אתמול, שהם אמרו, מה זה כל הדבר הזה, בעצם המעצר של אוריך, זה ניסיון להפליל את ראש הממשלה. ואני שואל, ממה אתם מפחדים? מה זה להפליל? אפשר לחשוב שמסתובב איזשהו עבריין פוטנציאלי כראש ממשלה, ורק זה שאלה של זמן עד שיתפסו אותו. אז כל הסיפור הזה נראה לי מוזר. תראה, היו דברים מעולם, ונתניהו היו לו מעט יועצים שכולם הופכו להיות עדי מדינה, מיאר יארו, ואז אני חושב שנתניהו לא ידע על עיסוקיו הצדדיים, דרך כמו פילבר וניר חפץ, כל אחד דאג לעצמו, והפך
להיות... הזכירו גם את שמרון והצוללות, ידע או לא ידע.
בסדר, תראה, עוד פעם, כל עוד נתניהו, ויש מספיק חוקרים, אם זה בפרקליטות, לא במשטרה, יגלו שהוא לא ימצאו שהוא לא ידע, אז הוא לא ידע. לי יש ביקורת על נתניהו סביב הטיפול בפרשה הזאת. במיוחד אותה קלטת היסטרית שהוציא אתמול, כאילו מנסים פה עוד פעם, בהפיכה ובפייק. הפעם לא היה דיפ סטייט, אבל היו דברים אחרים.
בסדר, זה מה שנקרא להמריץ את הבייס, זה לא, אין צורך להתרגש מזה.
אבל זה כל כך לטעמי מטופש, כי אם נתניהו היה אומר, טוב, בסדר, לא היה כלום, ולא יהיה כלום כי לא היה כלום, אני סומך על החוקרים וכו' וכו', אלו בסופו של דבר, מילא ימצאו אם היה או לא היה. והיה והיה, אז הוא בסך הכל גיבה אותם, ובזה זה נגמר. והיה ולא היה, הוא יכול היה להגיד, הנה, אתם רואים, זה הציד, ופה זה הניסיון הפיכה, ולא משלימים עם עצם בחירתי וכו' וכו'. במיוחד שמדובר באותו נתניהו, שהוא עצמו עומד לדין, שהוא ניצל באור שינה בפרשת המדי, ואני זוכר את זה, שרעייתו הורשעה, שמשפחתו עסוקה כל היום בתביעות דיבה, אז תהיה בשקט, תרגיע את השטח, חכה לתוצאות, עוד יום יומיים, הנה, אומרים שעכשיו המעצר של אוריך הוא סתמי, כי החשדות הם לא מבוססים, אז למה אתה קופץ? אני לא מבין את זה.
תגיד לי,
עוד משפט. כן.
אתה מסתכל על לשכה של נתניהו, ואתה זוכר לשכה כזאת. היא היום לשכה חלשה, אין לו במי להתייעץ?
העובדה היא, לפחות לפי הפרסומים, שהיועץ הבחור שלו זה ברדוגו, לפחות לפי המינוי האחרון. ואחר כך אתה שומע את נתן אשל יוצא על ברדוגו, ואומר בעצם ברדוגו היועץ כועס כי הוא לא מונה להיות שר תקשורת.
לא, ברדוגו טוען שהציעו לו והוא סירב. זה טענת ברדוגו.
עצם מלחמת הבוץ, בעצם זה שהפרזנטור שלך זה ברדוגו, אני חושב שזו בעיה. לנתניהו היו בזמנו יועצים, לפחות אנשים מאוד מכובדים, אני לא אומר שהם הביאו אותו להצלחות כמו עכשיו, אם זה משה לאון שהיה מנכ״ל משרד ראש הממשלה, אם זה אורי ליצור זכרו לברכה, דוד בר אילן זכרו לברכה, דורי גולד, עוזי ארד, אנשים, כן. כמובן יצחק מולכו, אנשים קצת יותר רציניים, שאני לא חושב שיתעסקו בכל מיני דברים שלא קשורים, לשירות מדינת ישראל.
אביב, אני רוצה להידרש לנושא שלמעשה לשמו, ביקשתי לשוחח איתך, ביקשתי לשוחח איתך יותר נכון, והוא, הסתכלתי אתמול על הלוז של ראש הממשלה. 4 שעות בבית משפט נותן עדות, ואז מיד מובהל למשטרה כדי לתת עדות נוספת. יש לו בבוקר את הקרקס התקשורתי הזה עם ראש השבק. קרא לזה הרי צרה זה, שראש הממשלה, בשעות שהוא אמור לנהל את המקום הזה ואת המדינה הזאת, עסוק 6-7-8 שעות אולי יותר, בעניינים שאינם קשורים בשום צורה, אתה יודע, לטובת עם ישראל ומדינת ישראל. עד כמה הדבר הזה משמעותי?
שברקע יש לך טילים של החוטים ו-59 חטופים וכו'. נתניהו אמר שיכול...
אפשר לנהל מדינה כששמונה שעות מתוכן אתה נמצא בחדרים כאלה ואחרים ועוסק בענייניך הפליליים, אישיים, משפטיים וכו'?
אל תשכח שבאותו ערב הוא פגש שוב את ראש השבק המיועד והודיע לו שזה כנראה לא יוצא.
כן.
קטונתי מלחוות דעה על הדבר הזה. עובדתית, עדיין נתניהו הוא הפוליטיקאי הפופולרי ביותר מתוך אלה המכהנים. עדיין המפלגה שלו, מפלגת השלטון, היא הגדולה ביותר, וזה לא דבר טריוויאלי. לדידם של רוב הציבור, כנראה הוא מנהל את המדינה גם וגם וגם. הוא אמר שהוא יכול לעשות בדקה אחת מה שלאחרים לוקח הרבה זמן. בעיני הציבור, זה מוכיח את עצמו. אני מצטער על כך שהוא באמת מעסיק את עצמו בכל הדברים האלה, והעיסוק התקשורתי, העיסוק יתר בתקשורת, והמלחמה והדיפ סטייט וכל הדברים האלה. אתה אומר שי, זה להמריץ את הבייס, אני אומר לך שזה בסוף מתפך על נתניהו, כי יושב אחד בחוץ, שהוא לא בפוליטיקה, לא אומר מילה, לא אומר מה דעתו על החטופים, לא אומר מה דעתו על עזה,
וגורף את הקופה, לפחות על הנייר.
ולמה? למה נפתלי בנט מרוויח?
נגמר לנו הזמן.
וואו, אני לא יכול לסבול את הרעש הזה. נתניהו, לדעתי, היום מצטייר כמו אחד שבא לבית ספר ללכת מכות. זה חבל.
אביב בושינסקי, לשעבר הדובר של ראש הממשלה נתניהו, תודה רבה לך.
תודה טובות לכם, ביי ביי.
יניב מורוזובסקי ייתן לנו, יעדכן אותנו מה קורה בכבישים, אחר כך נשמע פרסומות, אחר כך נחזור. חזרנו ואנחנו ברכים בשלום וערב טוב את חברת הכנסת נעמה לזימי, יושבת ראש ועדת הצעירים בכנסת, נשיאת הדמוקרטים, שלום לך.
שלום לכם, שלום.
אני מבין שהיו מכות אתמול, נפגעת בהפגנה?
ניכר גם בצילומים שהיו, כן. צריך להגיד גם משהו שהוא יותר עמוק מזה, בכל תקופת האלימות המשטרתית, בטח תחת הממשלה הזאת, אמרנו פעם אחר פעם שהאירוע מסלים ונהיה קשה. ובתקופה הזאת של שלב א' של העסקה, ראינו ירידה דרסטית באלימות המשטרתית, כשבן גביר לא היה בממשלה. וברגע שהוא חזר לממשלה, זה באמת, המפלס עלה בצורה, תשימו לב, זה קל להסתכל על זה, אנחנו לא התלוננו על אלימות משטרתית תקופה, וברגע שהוא שבא שוב, ממש כעושי דברו, אלימות משטרתית חסרת תקדים.
שנייה, אבל לפני בן גביר, תני לנו קצת את הכרוניקה, מה קרה שם בעצם?
בעצם הייתה הפגנה. אני גם מודה, אני נחתתי מניו יורק, הייתי בכנס של הקהילות היהודיות שם, ובחמש טסתי להפגנה. באמת, לא יום שרציתי בו שום הפגנה ארוכה מדי, מה שנקרא. הייתה הפגנה מאוד עוצמתית, המשכנו למעט אנשים ממה שנשאר שם לצעדה, לתהלוכה כמו שהיה במהלך היום. ואז היו מחסומים והתחילה אלימות קשה עם המון המון שוטרים, צריך להגיד לא הרבה מדי.
היו מחסומים ועברתם אותם? ניסיתם לעבור אותם?
אני כמובן עברתי לכיוון הכנסת.
המחסומים זזו אליכם?
לא, לא, שמו מחסומים, אני כמובן עברתי לצד השני של הכנסת, יש לי אתמול גם העברתי חוק, לסיוע למנוע התאבדויות לפוסט טראומטיים, היה לי חשוב גם לחזור למליאה גם לנעום בחוק הזה, אז עברתי לצד השני של הכנסת, ואז אני רואה את האלימות, אז נשארתי באזור השוטרים, ואני אומרת להם, מה אתם עושים? התחלתי לקרוז להם גם, אתם, מה קורה? אני בכלל התכוונתי לחזור אל המליאה.
הם מזהים שאת חברת כנסת לדעתי?
אז השוטר הראשון לא זיה, אמרתי לו, אני חברת כנסת, אז הוא דחף אותי, הוא הראשון שדחף אותי לפני, בכלל לא מצולם. אמרתי לו, חברת כנסת, אתה לא יכול לגעת בי, הוא אמר בסדר, הוא התעצבן מזה שהוא לא יכול, ממש ראיתי שהוא התעצבן מזה שיש לי חסינות. ואז אני קוראת להם, תפסיקו להקות את האזרחים. אני בסך הכל התכוונתי להמשיך למליאה. ואני רואה שלא עוזר, וגם אני, באמת, אני עומדת שם, חסרת אונים מול האלימות הזאת, שרואה ממש מפילים אזרחים על הרצפה, כל אנשים מבוגרים. אותו שוטר החליט שלא מתאים לו שאני קוראת להם, ולא מתאים לו שיש לי חסינות. קורא לאחד הקצינים, הם קוראים לי נעמה בשם, ומושכים אותי ומקים אותי. ממש ככה. זה גם מצולם, אתה יודע, לראשונה לא, דוברות משטרת ישראל לא הוציאה הודעת דוברות שקרית, כי הכל היה כל כך ברור שכבר, מה אפשר עוד
לצלף? את מגישה תלונה למחש?
כן, כן, אני אגיש תלונה, כרגע התור הוא די, ייקח לו טיפה זמן, אני מקווה שנצליח לזרז אותו, אגב, גם מחש.
אני יכול לתת לך עצה?
פעם הקודמת הם פנו אליי ואמרו לי, תגישי תלונה, היום אני צריכה לקבוע תור שהוא, באמת גוף שנפל לחלוטין.
לא, לא, מחש לא נפל לחלוטין, בטח לא עכשיו. אני יכול לתת לך עצה? תגישי בעל פה, חבל על הנייר. כי אני יודע מה עשו, אני יודע מה הם עשו עם התלונות שאני הגשתי.
אני יכולה להגיד לך שגם
ואני גמרתי בחדר ניתוח.
קודם כל נכון, אני אומרת לך שהתלונות שלי גם לא הגיעו, אבל אני חושבת שאנחנו כאזרחים ולא רק לחברי כנסת, חייבים להגיש, להיות בסטטיסטיקות שמראות שאין טיפול. או דווקא זה דבר חשוב שזה ייכתב, יישמר, יראה שאמת הגופים הללו לא מתפקדים לשירות האזרחים.
אבל זה לא חדש, את אומרת בן גביר, זה לא חדש. אני עברתי את הדברים האלה לפני 20 שנה, אז מה הסיפור בן גביר, משטרת בן גביר?
אתה יודע, דווקא בגלל שאני עוד לפני שהגעתי לכנסת, הייתי פעילה נגד אלימות משטרתית, בעיקר של החברה האתיופית, וכמובן גם כנגד חרדים, מזרחים, ערבים, מתמודדי נפש, כל מי שסופגים.
אז מה הסיפור של בן גביר?
אז אני חושבת אבל שפשוט, הוא קודם כל קיבל משטרה בשלה, מה שנקרא, ארדן ואוחנה לא עשו עם החסד. בטח אנחנו יודעים גם את כל המחדלים שהיו, בטח אסון מירון והכל. אבל הוא קיבל משטרה בשלה, פשוט הוא הפך אותה למיליציה, זה כבר משהו אחר לחלוטין.
לא, אבל חברת הכנסת לזימי. משטרה פוליטית על מלא. חברת הכנסת לזימי, מי שקצת עוקב אחרי, ואת בעצמך אומרת שעקבת אחרי העניין הזה, אלימות השוטרים למשל במגרשי כדורגל, קל וחומר הפגנות של יוצאי אתיופיה, קל וחומר הפגנות של חרדים. זאת אומרת, זה לא משהו שהוא שמור
להתנגדי
הממשלה.
אני אומרת שהוא קיבל תפנית. אני אומרת שאנחנו כחברה, הפגנות נגד הפגנות,
הטיפול של המשטרה בהפגנות של אתיופים, אפילו בהפגנות של נכים, הוא פי כמה וכמה יותר אכזרי, ובוטה מטיפול בהפגנות שלך.
אני כבר לא אומרת לי כמה וכמה, כי אני הייתי בהפגנות האלה, והיום אני אומרת לך, לא פחות אם לא יותר. אז כבר לא
בזאת.
כמי שהייתה, סליחה, כמי שהייתה בכל ההפגנות האלה.
רק פרספקטיבה היסטורית.
לא, 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 אבל אריה, הסיפור פה אחר. הסיפור פה משטרה פוליטית, אוקיי? כל התופעות של
המשטרה... תמיד הייתה. תמיד הייתה. לא הייתה משטרה עד היום בישראל שלא שרתה את הממשלה. אבל אנחנו חייבים לסיים, תודה.
אני רק רוצה להגיד משפט אחרון. אני לא מקבלת את תמיד הייתה וככה יהיה. לא, אנחנו נשקם את המשטרה, אנחנו נבנה אותה מחדש. היא הוחרבה תחת בן גביר בצורה הרבה יותר דרסטית, ואתה רואים את זה. אנחנו רואים מה זה מפכ"ל מטעם, בין טיפוחיה של שרה נתניהו,
דובר פעיל
ליכוד. בסדר, אבל אני רק אומרת,
אמרת משפט לסיום.
בהחלט.
כן, תודה.
תודה, תודה רבה. ואלוף במילואים איתן בן אליהו, מפקד חיל האוויר לשעבר, שלום לך, ערב טוב.
ערב טוב.
שלום, ערב טוב לכם ולמאזינים.
אז אתמול אנחנו מגלים שבמקביל לקטר גייט, אבל זה לא העניין כמובן, ישראל מנהלת תרגיל אווירי בקפריסין בהשתתפות כמה חילות אוויר, וביניהם גם חיל האוויר הקטרי. אז עזוב שנייה את המרכיב הביזרי במקצת של נוכחות הקטרית עכשיו, כשעל רקע הפרשה הזאת מתנהלת גם ברקע שלה, מה לחיל האוויר ולחיל האוויר הקטרי בתמרון משותף? מה לעזאזל קורה שם?
טוב, קודם כל, אתה השתמשת במילה, חיל האוויר מנהל תרגיל.
משתתף.
משתתף, אז טוב שתיקנת. טוב שתיקנת.
משהו אחר שמנהל אותו. תראה, יש פה פעילות מדינית של כבר כמה שנים, דבר שבעבר היה נשמע מופרך לגמרי במדינת ישראל, וגם בטעות נתן את הרושם לאנשים שהם נעזרים או משתפים פעולה עם זרים ולא עושים את הכל לבד, זה מעיד על חולשה. אבל אני חושב שהיום הציבור כבר יודע שכשמדברים על בעיות ביטחוניות אזוריות, מדינות משתפות פעולה. והשיתוף פעולה בולט ביותר, הגמיש ביותר, קשה לשתף פעולה למשל עם חיילים על הקרקע, כי אתה צריך להנחית אותם באיזשהו מקום. אבל באוויר, במקרה של משבר ביטחוני, חילות אוויר משתפים פעולה וצריכים לשתף פעולה.
אז בוא תגיד לנו, בכל תרגיל, אני זוכר בצבא היה צד כחול, צד אדום, מי האויב בתרגיל המשותף הזה? אני מניח שלא איראן, מטעמי רגישות. אנחנו תוקפים את הוותיקן בתרגיל הזה?
זה נחמד דווקא. אני רוצה להגיד לך שלפעמים, או נגיד זה אחרת, בפעילות אווירית לאו דווקא יש אויב. זאת אומרת, אויב יכול להיות באוויר, זאת אומרת שאז מטוסים טסים אחד נגד השני, ואז זה נקודתי. זה לא רק, נגיד, כל או חצי מהכוח המשותף הזה טס נגד חצי מהכוח השני, אלא יש סימולציה של מטרות ששיתוף הפעולה הוא בעיקר גם המפגשים בשמיים, גם התקשורת בין הטייסים והתקשורת עם יחידות הבקרה שמנהלות את הסיפור הזה. במילים אחרות, צריך לסדר את הציוות בין חילות האוויר, ואת זה צריך לתרגיל.
כן, כן, אבל, זה מנה תסריט, זה מעורר את השאלה המרתקת, כן. האם יש שיתוף פעולה אווירי מלחמתי או מבצעי בין ישראל לקטר?
אז עכשיו יש שיתוף פעולה בין כל החילות אוויר שמי אם היית צריך להשתמש במילה ניהול או תיהום, זה דווקא האמריקאים. האמריקאים הם הגוף, הייתי אומר, המנהל והמכוון של כל מי שמשתף פעולה בוא נגיד, פעם, קוראים להם פעם אחת המדינות המתונות, ופעם שנייה נגד ציר הרשע, וכו' וכו' וכו'. וכשאמריקאים מארגנים תרגיל, ומזמינים שותפים, אז מזמינים שותפים זה לא שישראל מזמינה את קטר. אז היא מוצאת את עצמה כמו בכנס, תחשוב שיש כנס באירופה, והייחוד האירופי או האמריקאים מזמנים לכנס כל מיני שותפים ויש הרצאות, אז נותנים את זה גם הישראלים וגם הקטרים וגם הסעודים וגם אחרים. זה לא צריך לקחת את זה יותר רחוק, אבל מה שכן אני רוצה להגיד לכם, שאולי זה, אולי זאת הנקודה החשובה ביותר.
משפט בבקשה.
התרגול הזה, אם יש אויב וירטואלי, או אם יש מישהו שצריך לשים לב שהתרגיל הזה מתנהל, זה האיראנים. ולצורך העניין הזה, ופה יש אינטרס אמריקאי או הכוונה אמריקאית, כאשר מנהלים דו שיח דיפלומטי, בין אם הוא גלוי או בין אם הוא לא גלוי, אתה צריך על פני השטח לייצר מצג של איום צבאי. ויש גם בהיסטוריה דוגמאות לזה, אבל היות בזמני קצר, אז אני לא יודעת...
תגיד, אגב, יש דברים ש... יש אגב דברים ש...
אבל הפגנת, רק תסיים את המשפט, אבל הפגנת הכוח באוויר היא תמיכה במסע ומתן שמתנהל גלוי, וגם זה שאתה ואני לא יודעים, כי הוא לא גלוי,
אבל... גם כשהאיראנים יודעים שקטר לא תתקוף אותם כנראה.
לא, אתם יודעים שהאמריקאים עלולים לתקוף אותם. אתם תשים, אני מבין את הפופולריות ואת הסקופיות של המושג קטר, אבל זה באמת להניח פה. מה שחשוב, שיש פה תרגיל של כמה וכמה מדינות בהגנת, בהכוונת והובלת האמריקאים, והוא מהווה גם הזדמנות לתאם בין הכוחות, אם פעם יהיה צורך, וגם להפגין כוח כאשר מתנהל מסע ומתן מדיני.
תגיד, ממש לסיום.
זה הדבר העיקרי.
ממש לסיום. ארה״ב מקרבת לאזור מספר C של מפציצי B-52, מרחק של כמה מאות קילומטרים מ...
גם B-1.
B-1. מפציצים אסטרטגיים עם יכולות השמדה כן, מאוד כן. מאוד משמעותיות. עד כמה זה נראה לך, אתה יודע, בלוף, או אולי באמת מהלך שיש מאחוריו כוונה?
אם, אני חושב שיש לכם את היכולת הטכנית הזאת, אבל אם אתה תמחזר את מה שאמרתי לפני חצי דקה, זה בדיוק העניין. פריסת הכוחות היא רמז עווה לאיראנים. רבותיי, כשאתם מדברים איתנו, תדעו שהמקל ממתין בצד. אבל אתה מגרה אותי עד כדי כך שאני רק אגיד במהירות רבה. ב-62 היה משבר בקובה, והאמריקאים העלו את כל הכוננויות, כולל בלוקדה מסביב לקובה, כולל מטוסים נושאי נשק גרעיני, כולל פטרולים מעל קובה, כל הדברים האלה, ואז בשקט בשקט, קנדי שלח את האח שלו לשגריר הרוסי, והתחילו לנהל עם הרוסים מסע ומתן. זאת אומרת, אתה
תומך
במסע ומתן,
דבר ברכות ותחזיק מקל גדול ביד. תגיד, B-52 זה לא רטרו? זה עדיין טס?
לא, זה B2, לא B-52.
B-52 כבר איננו, מחקנו אותו מהפרוטוקול.
זה B1 ו-B2 זה המחליטים של
B-52.
אריה,
זה
מטוס... B-2 זה מה שאתם רואים, כמו הטלף כזה, שאתם
רואים... חמקן, אריה, זה מטוס ש...
מכיוון שהוא חמקן כמו ה-F-35, אבל הוא הרבה יותר גדול, יכול להגיע לטווחים גדולים, והכי חשוב... הוא נושא את הפצצות בתוך הבטן, כי אם אתה תולה את הפצצות בחוץ, אתה מאבד את החמקנות שלך.
חמקנות.
אגב, זה מטוס.
אליהו, תודה רבה לך, תודה רבה.
תודה.
ערב
פרסומות.
אתם מאזינים לחמש בערב, עם שי גולדן ואריאל דד. ובשש, ספורט. ב-103 FM. 103
FM. חזרנו, התכוונו עוד להרחיב במה שאתה פתחת בו, במינוי המפכ"ל, ולא עלה בידינו.
ראש השב"כ, כן.
ראש השב"כ, תשמע, היה לנו רמטכ"ל שהיה לי יום אחד, מפכ"ל משטרה לחצי יום, עכשיו...
לא, אני אגיד לך מה הדבר שהכי מטריד. עזוב את הצורה שבה זה נעשה, זה לא, זה כבר, אתה יודע, סליחה על הצרפתית שלי, לגועל נפש הזה כבר התרגלנו לצערי, זה הסטנדרט.
סתם כואב.
אבל אני שואל לעצמי, אם האדם הזה נבחר כי הוא ראוי, כי כישוריו, יכולותיו, כל הדברים שהוא מביא איתו לשולחן, הם מספקים, אולי אפילו מעל לזה, כדי להיות ראש שבק. מה קורה בשבע שעות שגורם לך להפוך את ההחלטה הזאת?
אז או שאתה... אני מניח זיהוי לחצים.
וזה מה שמטריד.
שלא הוערכו כהלכה כשהייתה החלטה. טוב, תשמע, היה כיף. באמת היה מצוין. אנחנו נחזור על זה מחר, נשתדל. אבל בואו נסכם. ככה, ערכו והפיקו אותנו היום אסף נבו ושני רומנו, אחראית על השידור את השקד מורג. האורחים בדיגיטל היו גיא רביב, אחיה כהן ועומר אוקון, ואחרינו ספורט עם קופמן ברקוביץ' ומליניאק. תודה רבה, שי.
נשתמע מחר.